הגענו לדף קופיטט עמוד א', בשורה השנייה למדנו במשנה ולא משומרי פירות וכו', רב הזבין שבישת מאריס, הוא קנה חבילי זמורות מאריס. מה לבעיה, ואת נא למדנו במשנה, לא לוקחים שומרי פירות, עצים ופירות וכו', שם הגנבו אותם מסדהו של בעל הבית, איך קנית את הזמורות מאריס? אמר לי, הני מילי, בשומד, זה בגוף הדער המידי, כל זה שאמרנו שלא לקחת, זה מי שומר, אין לו בגוף הקרקע כלום. אין לו חלק בעצים ובפירות, הוא נותן בעצם את שכרו בכסף. אבל אריס, דית לי בגבי, יש לו חלק בקרקע, אז אם המדינה שקם מאזבים בפשטות, הוא משלו מוכר, מכיוון שיש לו חלק בקרקע, כשאנחנו קונים ממנו, אנחנו קונים משלו, וזה לא גנוב. תנו רבנן שומרי פירות לוקחים מהם כשהם יושבים ומוכרים, והסלים לפניהם, כלומר לוקחים מהם כשהם יושבים ומוכרים בפרסיה, והסלים של הפירות לפניהם, וטורטני לפניהם, כלומר המוזניים הגדולים לפניהם, הם מוכרים את הפירות במשקל כדרך הסוחרים, מכיוון שהם מוכרים בפרסיה, ודאי לא גנבו אותם. וכולם שאמרו, כמו שלמדו במשנה, התמן, התמן את המקח, אז אסור. ניכר שהדבר בעצם גנוב. לוקחים מהם מפתח הגינה, ולא מאחורי הגינה, גם כשהם מוכרים בפרסיה, אין לוקחים מהם אלא מפתח הגינה, שזה מקום גלוי לקו, ולא מאחורי הגינה. אידמן אמר, גזלן מימת מותר לקנות ממנו, רב אמר, עד שתהיה רוב משלו, רוב ממונו משלו, בלי גזלה, אז הולכים איך הרוב התולים בעצם, שהמקח לא גזול. ושמואל אמר לו, אפילו אם רק מיעוט ממונו הוא שלו, מותר לקנות ממנו. כי תולים שהמקח שהוא קונה עכשיו לא גזול, אלא הוא מוכר משלו. אורי לרבידה, הורה לו רבידה לעד הדיילה, לאדם שהוא שימש חכמים כדברי האומר, אפילו מיעוט משלו. כדברי שמואל שמותר לקנות מגזלן, אפילו אם רק מיעוט שלו. ממון מסור, ממון של מוסר, נחלקו, רבו נב רבידה, אחד אמר, מותר לאבדו ביד, ואחד אמר, אסור לאבדו ביד. מה אמר מותר לאבדו ביד? לא יהיה ממונו חמור מגופו, מכיוון שמותר לאבד את גופו בידיים, כמו שלמדנו בעבודה זרה, המינים והמסורות מורידים אותם לבור ולא מעלים, אז ודאי שמותר לאבד גם את ממונו. ומאן דאמר אסור לאבדו ביד, זה בגלל דין אהב אלי זרע מעליה, ייתכן שיש לו, יהיה לו זרע כשר, יצא ממנו ילדים טובים וכדומה. הוא כתיב, יכין רשע וצדיק ילבש. בפסוק נאמר באמת יכין וצדיק ילבש. הגמרא מוסיפה את המילה רשע כדי לומר שהרשע שמוזכר בפסוקים הקודמים, בעצם הוא זה שיכין את הממון לצדיק. רב חיס דאב אליה הוא אריסה, דאב התקיל ויהיב תקיל ושקיל. היה אותו אריס, שהיה שוקל את הפירות ונותן לרב חיס דאב חלקו, שוקל את הפירות ונותן לעצמו את חלקו. יש פה כמה הסברים בעצם שהוא לא היה בסדר. אחד שהוא מדקדק יותר מדי בחלוקה, ויש אומרים שאותו אריס היה נותן בעצם מחצית מהפירות, שבדרך כלל היה אמור לקחת פחות, היה אמור לקחת שליש וכדומה. בכל אופן סלקי, סילק אותו רב חיס דאב ממלכתו, קרא ענף שקרא לעצמו, וצפון לצדיק חל חוטה, שמור לצדיק ממונו של חוטה, כלומר הריס הזה היה חוטה, חל הצדיק הוא בעצם מקבל את זה. כמעט תקוות חנף כי יבצע, כי ישל אלוה נפשו, איזו תועלת יש לגזלן כאשר הוא גוזל, לפסוק ביוב, הרי השם ישליך נשמתו ויובדה ממנו, מה הכוונה? רב חונה ורב חיס אחד אמר, הכוונה השם נוטל מהגזלן נפשו דנגזל, ואחד אמר נפשו של גזלן, מה נאמר נפשו של נגזל, תכתיב, כן אורחות כל בו יצא הבצע, כל מי שגוזל גזירת נפש בעליו ייקח השם ממנו. מכאן ראיה ששם נוטל מהגזלן נפשו של הנגזל, שהוא בעליה של הגזלה. מה נדמה נפשו של הגזלן? תכתיב, אל תגזל דל כי דל הוא, ואל תדכה אני בשער, כי השם יריב ריבה וכבד קובעם נפש, כלומר, השם ידון דינם ויגזול נפש גוזליהם של הגזלן. וילך נעמי, גם המור אחר, כתוב והכתיב נפש בעליו ייקח, אלא מהי בעליו? בעליו דעה של הכוונה, בעליו הנוכחי, הגזלן שנעשה קט בעליה של הגזלה כי הוא גזל. וילך נעמי אקטיב וכבד קובעם נפש. הכוונה מה טעם כאמר, מה טעם וכבד קובעם, מדוע השם גוזל גוזליהם של העניים, שום דקווי נפש, כי הם גזלו את הנפש על הנגזל. עוד בניין הגזלן אמר רבי יוחנן, כלו גוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר, כן אורחות כל בוצע בצת נפש בעליו ייקח, ועוד אומר, ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. כלומר, האויב יגזול ממונך וידמה בעיניך כאילו אוכל את בניך ובנותיך, כי לא יהיה לך איך לפרנס אותם. ואומר מחמס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצם. ואומר אל שאול ובית הדמים אשר נלמית את הגבעונים. עכשיו, למה מוסיפים פסוקים אחר פסוקים? אז מהי ואומר? וחיתם הנפש דידי אולי כוונה שהוא רק נוטל הגזלה נוטל נפש הנגזל, נפש בעליו ייקח. אבל נפש בנבון מוטב לא, אתה משמע לכן כתוב את הפסוק הבא, ואכל קצירך ולחמך, יאכלו בניך ובנותיך, בשר בניו ובנותיו, וכדי מה, אני מלאיך, דלוגיה יבדה מכל זה רק, מכי שהגזל לא נותן דמים תמועת הגזלה, כי יש חמאס, שהוא בעצם לוקח בכוח את החפץ, אבל נותן דמים עבור זה, אבל איך הדיה יבדה ממקום שנותן דמים, אז לא, הוא לא נחשב כנותן את נפשו תשמע, מחמס בני יהודה ששפכו דם נקי בארצם, גם מי שנותן דמי הוא נחשב שופך דם נקי אם הוא גוזל בצורה הזאת. וחיתי מענימי לאחד הכאביד בידיים, כל זה בידיים, ולגרמה כשהוא גוזל בעקיפין נותן את פרנסתו של חברו, לא תאשמה אל שאול בבית הדמים על אשר העמיד את הגבעונים. מתי שאול העמיד את הגבעונים וכאיכל מציב שהרג שאול את הגבעונים? אלא מתוך שהרג את תושבי נוב עיר הכהנים שהיו מספיקים למים ומזון. תושבי נוב עיר הכהנים היו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון, מעלה על וכתוב כאילו הרגן. אז גם מי שגורם לחברו בעצם להפסיד פרנסתו נחשב כנותן את נפשו. עוד למדנו במשנה, אבל לוקחים לאנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתם בגליל, תנור בלן לוקחים לאנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתם בגליל, לא חושבים שגנבו אותם מבעליהם, אבל לא לוקחים מהם ינות ושמנים מוסלטות, כי דרך הבא למכור אותם בעצמו, לא עושה את אשתו שליח לקח, ויש לחשוב שהם גנבו מבעליהם. ואין לוקחים כלום לא מן העבדים ולא מן התינוקות. אבא שאול אומר, מוכר את אישה ב-4 ו-5 דינר, כדי לעשות כיפה, סעיף לראשה, אין הבעל מקפיד בצורה כזאת בכך, וכולם, כל הנשים הללו שמותר לקנות מהם, שאמרו להטמין אסור, כמו שאמרנו, הם אמרו להטמין את המקח, להסתיר את זה, אז כמובן עיקר הדבר שמקח גנוב. גבי צדקה לוקחים מהם דבר מועט, מותר לקחת מהם לצדקה דבר מועט, אבל לא דבר מרובה. כלומר, מן הסתם הבעל מסכים שאשתו תיתן דבר מועט לצדקה. והבדדים בעלי בית הבד, הסוחרים בשמן, לוקחים ממשותיהם זיתים במידה ושמן במידה, בדרך מכירה בפרסה וכמות מרובה, כי היא לא יכולה לגנוב כל כך הרבה ולמכור בצינה בלי שבעלה ירגיש בכך. לכן נחשוב שמה גנבה אותם, אבל לא זיתים במועט ושם מונת, במידה מועטת, כי אז היא יכולה לגנוב ומכור בצינה בלי שבעלה ירגיש. לכן יש לחשוב שמה היא גנבה אותם. אבל שום הגמליאל אומר, לוקחים מנשים זיתים במועט בגליל העליון, שהשמן שם ביוקב, והבעלים בעצם מקפיד אפילו על דבר מועט. לכן אם היא מוכרת, כנראה זה בהסכמת בעלה. פעמים אדם בוש למכור על פתח ביתו, ונתן לאשתו ומוכרת. לכן לפעמים האישה עושה את זה במקום בעלה. רבינה איגלה לבי מחוזה לאסוף צדקה, אתו נשי לבי מחוזה, באו נשי מחוזה, רמו כמי קו לבישירין, וכלפניו שרשראות וצמידים מזהב, קבל מנהו קיבל. אמר לרבא תוספה לרבינה נתן לגבי צדקה מקבלים דבר מועט, אבל לא דבר מרובה, ופה קיבלת דברים עיקרים. אמר להני מילי, דברים אלו לבני מחוזה דבר מועט, הנה הדברים הללו, ביחס לבני מחוזה נחשבים דבר מועט, כמה שירים, ולכן, נכון שנתנו תכשיטים, אבל הם השירים יש להם עוד הרבה, לכן זה נקרא דבר מועט. משנה נוספת בסוף קפיוטת עמוד א', המשנה הזאת עוסקת בבעלי אומנות, שנשארים בידם דברים קטנים של בעל הבית, והיא אומרת איזה דברים שייכים לאומנים ומותר לקנות מהם, איזה דברים שייכים לבעל הבית ואסור לקנות מהם. מוכין, שזה פיסות סמר שהכובס מוציא מן הבגל על ידי שטיפה, הרי לו שלא מן הדין, כי הם דבר מועט ובעל הבית לא מקפיד עליהם. ומוכין, שהסורק מוציא מן הבגל בשעה שסורק אותו בקוצים, הרי לו של הבית, כי הם כבר הרבה ובעל הבית לא מוכל עליהם. הכובס נוטה לשלושה חוטים מקצה הבגד והם שלו, יותר מכן, אם יותר משלושה חוטים הרדו של בעל הבית, אם היה שחור או חוט שחור, ארוג על גבי הלבן, נוטה את הכל, רשאי הכובס לקחת הכל החוטים, אפילו יותר משלושה, והם שלו. החיית ששיער את החוט, ששתיער בידו מהחוט שנתן לו בעל הבית, בשיעור שיש בו כדי לפור בו, הוא מטליט, כלומר, או מטליט, או השתרה בידו חתיכת בד, שהיא שלוש אצבעות או שלוש אצבעות, הרדו של בעל הבית. עוד מה שהחרש מוציא במעצד, שבבי עץ שהנגר מוציא בגרזן, כשהוא מחליט את הנסרים האלו שלו, כי הם דקים ובעל בית לא מקפיא עליהם, הוא בקשיל שבבים שמוציא בקרדום של בעל הבית, כי הם עבים ובעל בית מקפיא עליהם. אם היה עושה אצל בעל הבית בתורת שכיר יום, אף הנסורות גם יוצא מהמקדח בעצם, שדקאי ביותר הוא של בעל הבית. והגמרא מביאה ברייתא, אתם לא בין הלוקחים מוכרים לכובס, לא חוששים שהם לגנב אותם מבעל הבית, מפני שהם שלו. הכובס נוטל שני חוטים עליונים והם שלו, ולכאורה אמרנו שלושה חוטים במשנה הגמרא תקשה, ולא יטיל בו יותר משלושה חובין, כשהוא תופר בו הסורק לולאות למתוח, לא יתפור ביותר משלוש תפירות, ולא יסרוק הבגד לשיטיו, כלומר לכיוון חוטי השתי, אלא לאורכו, אלא לערבו, לחוטי, לכיוון חוטי הערב, לרוחבו, ומשווינו מיישרו לאורכו ולא לרוחבו, ואם בא להשוותו, ליישר אותו וליטול ממנו רצועה עד טפח רשאי. אמר מר שני חוטים מה נתנה למדו בו שלוש. לא קשה בעלימי, אם דבר חוטים אהבים שבעל הבית מקפיא עליהם, מקפיא על שלושה מהם, אז זה הברייתא מתירה ליטול רק שני חוטים, זה חוטים אהבים שכבר יש שלושה, אז בעל הבית מקפיד. ומה שאמרנו, המשנה שמתירה שלוש חוטים, שלושה חוטים, זה בעצם עוסק בקטיני, בחוטים דקים, שבעל הבית לא מקפיא על שלושה מהם. ולא יסרוק הבגל לשיטיו לרבו ועתניה איפחה, לא קשה. הבגלימה, הבשר, בלהברית הראשונה שמצריכה לסרוק את הבגד לערבו, עסקת בגלימה, בגד עשוי לכל יום, כשסורק אותו לכיוון השתי, נעשה נוח להיקרא, ואילו הברייתא השנייה שמצליחה לסרוק את הבגד לשתיו, זה בגד שעשוי לכבוד ולנוי בשר בלה. כשסורק אותו לכיוון שתי, לחוטי השתי, הוא נראה נאה יותר, נראה יפה יותר. ולא יתיב בו יותר משלושה חובין תפירות, בי רבי ירמיה, המתויי והתויי אחד, האם הולכת המחת והבאתה נחשבו כתפירה אחת, הוא דין מהמתויי והתויי תרי, או שם הולכתה והבאתה נחשבו כשתי תפירות. אומרת גמר תיקו. עוד אמרנו בברייתא, הוא משווינו לאורכו ולא לרוחבו, והתניא איפכא, חלוקה שהיה בגלימה, כמו שאמרנו, הבמיוני. כלומר, הברייתא הראשונה עוסקת בגלימה בטלי, בשעה ש... שלובשה אז אורכה ניכר, לכן יש להשוותה לאורכה, אבל הברייתא השנייה עוסקת במיוני, באבנית, בחגורה, משעה שלובשו, אין אורכו נראה רק, אלא רק שני ראשיו התלויים, לכן יש להשוותו לרוחבו. עכשיו למדנו במשנה שמוכין שהסורק מוציא שייכין לבעל הבית, הגמרא שמביאה ברייתא שמרחיבה, תנו בעל אין לוקחים לסורק מוכין מפני שאינו שלו, מה שהוא מוציא מבגד לא שלו, שחשו שמה גנב אותם, ומקום שנהגו להיות שלו, שהמוכין יהיו של הסורק, לוקחים אותם ממנו, ובכל מקום לוקחים מהם קר מלא מוכין וכסת מלאה מוכין. אומרת, מה איתה? למה קונים מהם קר וכסת בכל מקום? לא חוששים שמה מוכין גנובים? קנינו בשינוי, כי אפילו הם גנובים, קנו אותם בשינוי, מי שעה שנתנו בתוך הקר או כסת, הם כבר לא קוראים מוכים אלא קר או כסת, שינוי השם, ולכן קנו אותם. עוד דברים שמותר לקנות מן האורג, אתה לא אומר, אין לוקחים מגרדי מאורג, לא עירין ולא נירין ולא פונקלים ולא שיעורי פקיעות, שערי סלילים של חוטי, אבל לוקחים מהם בגד מנומר, וכן חוטי ערב אשתי ותבוי וערי. כלומר, בגד מנומר בצבעים רבים, למרות שניכר הדבר שגנב את הצמי בבגדים שהרג, וגם חוטי ערב ושתי מנומרים, למרות שניכר הדבר שטבע אותם מצמר גנוב, וגם לוקחים מהם חוטי תבוי ובד אריג שנעשו מהעירין. ולמה מותר? כי גם גנבו אותם, הרי קנה אותו בשינוי, אותו דבר, קנה אותם בשינוי. עומד מאמרי, אשת תבוי שק להרוג מבעיה. עכשיו למדנו שמותר לקנות מהם את החוט תבוי, אז אם צריך לומר, לומר שאריג, הרי תביעת החוט קודם לאריג הבגד. אלא מהי אריג? הכוונה תיקי, שרשרת הארוגה מצמר שלא תבוי, זה הכוונה אריג. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא איזה דברים מותר לקנות מהצבא. תנו רבנן לוקחים מהצבא לאותות ולא לא דוגמות ולא תלושים של צמר, ולוקחים מהם בגד צבוע, תבוי ובגדים. כלומר, לא קונים ממנו לא אותות, זה חתיכות צמר שהצבא חותך כדי לבדוק אם יקלוט את הצבע, ולא דוגמות. כלומר, הצבא חותך מה מהצמר בפני הבעלים, פעמים שבעצם מעקבו והבעלים שוכח מכך, אבל הם שייכים לבעלים, ולא דוגמות, חתיכות צמר צבוע שהבעלים מביא לצבא כדי שיצבע לו בצבע כזה. ולא תלושים קטנים של צמר, כי הדבר ניכר דבר שתלש מהצמר מעט מעט כדי שבעל הבית לא יבחין בכך, אם אכן מדובר בתלושים קטנים. אבל לוקחים מהם בגד שלם צבוע, כי אין דרכו לגנוב מבעל הבית בגד שלם, וגם אם גנבו בעצם הוא קנה אותו בשינוי, וכן חוט תבוי ובגדים שנעשו מהדוגמאות של הצמר. הוא אומר, מה שתבוי שקל בגדים עם בעיה? אם מותר לקחת חוט תבוי, אז ברור שלא צריך להגיד לנו בגדים, אלא מה בגדים הכוונה נמתי, בגדי לבן שעשויים בצבר שלא תבוי. עכשיו עוד דברים, איזה דברים רשאי לקנות מעבד אורות, או איזה דברים רשאי מעבד אורות לטול לעצמו, תנו בנה נותן אורות לעבדן, הקיצועים והתלושים הרילו של בעל הבית. מי שנותן אורות לעבדן למעבד אורות, החתיכות שחותך מהאור סביב, והתלושים, הצמר שנתלש מהאור, הם של בעל הבית. אבל הצמר העולה משטף המים הרילו של אור של, של מעבד האורות, כי הוא דבר מועד ובעל הבית לא מקפיד על זה, מפקיר את זה. עוד דינים בזה, הגמרא פה חוזרת למשנה, למדנו, כובס נוטל שלושה חוטים והם שלו, יתר על כן הרלו של בעל הבית, אם היה שחור על גבי לבן, נוטל את הכובן שלו, אמר רב יהודה, קצר השמי, כובס ניקה ברמית קצרה, וקצר השקילו, את מה שמקצר מהבגד נוטל לעצמו והוא הם שלו, כלומר הוא ניקה קצרה, כי הוא מקצר את הבגד, מקווץ את הבגד. יש בזה בעצם לימוד, שהוא משהו מקצר, הוא לוקח לעצמו. אמר רב יהודה, הכל עולים מיין תחלת, ויצרק בריא מקפיד עלי. אותם שלושה חוטים מצטרפים לשיעור שצריך להרחיק את הציצים משפת הבגד. גמרא מנחות נאמר, ועשו להם ציצי על כתפי בגדיהם, צריך להרחיק את הציצים משפת הבגד כשיעור מלא קשר גודל, כלומר מרחק משפת הציפורן על הפרק הראשון של הגודל, אבל לא יותר משלוש אצבעות. הרבי אומר, אותם שלושה חוטים שבקצה הבגד, אם הכובס לא יסיעו אותם, נחשבים כחלק מהבגד, ומצטרפים לשיעור שמלא קשר גודל. ורבי יצחק ברי, קבל אלה מקפיל להם, מסיעו אותם לפני הטלת חוטי הציצים בבגד. כלומר, הוא הסתפק, האם חוטים אלה נחשבים בעצם חלק מהבגד או לא, ולכן הוא היה מסיר אותם מספק. עוד למדנו במשנה החיית ששיער את החוט כדי לתפור בו הרלו של בעל הבית, כמה לתפור, מהו שיעור כדי לתפור בו, אמר אבסי, מלוא מחת וחוץ למחת, השיעור כמלוא אורך המחת ועוד שיעור מסוים חוץ למחת. היבאו לו מלוא מחת ועוד חוץ למחת כמלוא מחת, כי שיעור מחת נוספת, עוד דין מה השיעור כמלוא מחת ועוד חוץ למחת משהו נוסף. אבל לא קישור מחט נוספת. תשמע לתניא אחרי ששיר תחות פחות מכדי לתפור בו, כמו כן אם שיר מטלית שהיא פחותה משלוש לשלוש, בזמן שבעל הבית מקפיא עליהם הרי אלו של בעל הבית, בזמן שאין בעל הבית מקפיא עליהם הרי אלו שלו, של החיית, אם אמרת בשלום מלוא חת, מלוא מחט, ועוד חוץ למחט כמלוא מחט נוספת, פחות מכלה וחזי לסיקתא, פחות משיעור זה, עדיין ראוי החוט לתפירת הלולאות שבקצות הבגדים. אם אמרת מלוא מחט וחוץ למחט משהו, אז פחות מכלה למי חזי, למה ראוי, אי אפשר לתפור בו כלל, אז למה יקפיא על זה בעל הבית? אני שמע מינה, מלוא מחט וחוץ למחט כמלוא מחט נוספת. כלומר, אם השאלה אם בעל הבית מקפיא לו, צריך שיהיה משהו שבעל הבית יכול להקפיא עליו, לכן צריך שיהיה משהו שתופרים בו, עומד כמו אכן מדובר על מלוא מחט וחוץ למחט כמלוא מחט נוספת, שמע מינה. עוד למדנו במשנה, מה שחריש מוצאים במעצד הרלו שלו בקשיל הרלו של בעל הבית, ומיני מה שחרש מוצאים במעצד שבב עת שהנגר מוצאים בגרזן כשמחליט הנצרים, והנפסק במגירה חתיכת עצים, חתיכות עצים שנשארות מעץ ארוך שחתך במסור, הרלו של בעל הבית, ויוצא מתחת המקדח, שהוא דק כמו אפר, ומתחת ריאטני במקוצעה, והנגרה במגירה, והנסורת שהמסור משיר במקום החתך, שדקה כמו אפר, הרלו שלו, כי הבעל הבית לא מקפיד עליהם. אז יוצא במעצד שייך לבעל הבית, סתירה למה שלמד במשנה. אמרה ובאתר דתנא דידן, במקום שהתנא שמשלתנו, איקא תרתי חצי, שני סוגי גרזנים, רב דיקרא ליה קשיל, וזוטרא דיקרא ליה מעצד, כלומר, לגדול שבהם קוראים קשיל, והשבבים שיוצאים ממנו מעבים ושייכים לבעל הבית, ולקטן קוראים לו מעצד, השבבים שיוצאים הם דקים ושייכים לנגר, כמו שלמדנו בעצם במשנה. באתר דתנא ברא, במקום שהתנא של הברייתא, חד ודיקא, יש רק גרזן אחד, הגדול שבהם. וקראו למעצד, קוראים לו מעצד, והשבבים שיוצאים ממנו מעבים, לכן הורה התנא שמה שחרש מוציא במעצד, הרי הוא של בעל הבית. עוד אמרנו מה היה עושה אצל בעל הבית וכולי. אומרת הברייתא תנא רבנן, מסתתי אבנים אין בהם משום גזל, כלומר מסתתי אבנים הם מרבים אבנים, מחליקים אותם, אין בהם משום גזל, רשאים הם לזכות לעצמם בחלקי האבנים שנותרו מההסת, מהסיטות, מפסגי אילנות, גוזמי ענפי אילנות, מפסגי גפנים או ענפי גוונים, מנקפי היגי, קוצצי שיחי קוצים, מנקשי זרעים, נוטלי ירקות מבין הזרעים ועודרי ירקות, בזמן שבעל הבית מקפיא עליהם על החלקי הצמחים הנקצרים, יש בהם משום גזל, צריך להזיר לבעלים. כשאין בעל הבית מקפיא עליהם, הרי אלו שלו, של הפועל, וכמובן זה בעצם הכלל המרכזי פה של העניין. אמר רבי יהודה, קשוט וחזיז אין בהם משום גזל, ואתר דקפת יש בהם משום גזל. שחת של תבואה, כלומר, חיטים וסעורים בתחילת גידולם, אין בהם משום גזל, כי הבעלים לא מקפיד עליהם, אבל במקום שמקפידים עליהם, יש בהם משום גזל. אמר רבי יהודה, מטה מחסיה, אתר דקפת. מטה מחסיה, השם ירד בבל, זה מקום שאכן מקפידים על קשוט וחזיז, כי יש שם בהמות רבות וזקוקים למראה טוב. הדרן לך הגוזר ומאכיל, סיקל למסכת בבא קמא, ברוך השם סיימנו מסכת בבא קמא, בעזרת השם במחר נתחיל מסכת בבא מציעא. חזק וברוך.